רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי זך במנחם אף חף זין במנחם אף תף שיניין תת, מסכת כריתות, דף זין. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא הידה וו במסכת כריתות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה דינו של המריח מריח הקטורת? והתשובה היא, פטור, ואם מריח קודם שעלתה תמרתה, מעל. לאחר שעלתה תמרתה, לא מעל. שאלה שנייה, מדוע מותר הקטורת של כל שנה אינו ראוי כמות שהוא לשנה הבאה? התשובה, לפי שכל קורבנות קריבים מתרומה חדשה של אותה שנה. שאלה שלישית, מפני מה נאמר בקטורת יום הכיפורים דקה, והתשובה שתהיה דקה מן הדקה. שאלה רביעית, מניין שכל טענית שאין בה מפושעי ישראל אינה טענית, והתשובה לרב חנה מן הקטורת ששמו בחל בינה, לאביי מה נאמר ואגודתו על ארץ יסדה. שאלה חמישית, כמה יסוך משמן המשחה והתחייב? התשובה לרבי מאיר כלשהו, לרבי יהודה כזית. השאלה האחרונה, בת כהן שניסית לאחד מן הפסולים וזינתה, מה דינה? לרבי מאיר מתתה בחנה כבת ישראל, ולחכמים בשריפה כבת כהן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף וו, במסכת כריתות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי הליקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע זך במנחם אף תף שין עין תת, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף זין, במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וו עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים ואסך בשמן המשחה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שפתחה את המסכת, מנתה את העבירות שעושה אותם במזיד חייב קראת. 36 אנשי קריתות אמורים בתורה, ומנתה המשנה את העבירות שעובר עליהם במזיד ללא עדים והתראה, חייב קראת. בין הדברים, ואסך על גופו, על גוף חברו, בשמן המשחה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת על אילו מיני שיחה פטורים מכרת. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, אסך בשמן המשחה לבהמה, וכן אסך בכלים פטור מכרת, וכן אסך לגוף עובדי כוכבים ולמתים פטור מכרת. מבארת הגמרא את הטעמים בדינים שכתבה הברייתא. מקשה הגמרא ביש, למה מובן החלק הראשון של הברייתא שאסך על בהמה וכלים פטור? דכתיב נאמר בספר שמות פרק למד פסוק למד ב', על בשר אדם לא יסך בהמה וכלים לב אדם נינו, הם אינם אדם. גם הדין האחרון של הברייתא מובן שהסך על מיתים נמי גם כן פטור, דקיוון דמיתלי, מת מקרי ולאו אדם, כיוון שמת האדם, הרי הוא קרוי מת ולא קרוי אדם. אלא הסך על עובדי כוכבים, עמי פטור, מדוע הוא פטור האדם נינו? הרי גם גוי קרוי אדם ויש לחייב את הסך עליו. מתרץ את הגמרא, לי באמת אין הגויים קרויים אדם. דכתיב בספר יחזקאל פרק למד א', פסוק למד א', ואתן צוני צון מריתי אדם אתם. יש לדרוש מהפסוק שרק אתם ישראל קרויים אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם, ולכן הסך משמן המשחה על עובדי כוכבים פטור. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לומר שאין הגויים מכונים אדם? והכתיב הרי נאמר בתורה לגבי שלל מלחמת מדיין בספר במדבר פרק למד א' פסוק מ', ונפש אדם 16,000. הרי שכינתה התורה את המדיינים בשם אדם. מתרצת הגמרא, אמר לי, יש הגורסים אמרי לך, ההוא לשון זה שבפסוק בא להפוק אי בהמה, כדי להוציא את המנויים בפסוק הזה מכלל הבהמות שהוזכרו בפסוקים הקודמים, ולא יכלה התורה להימנע מלכתוב לשון אדם כדי שנדע במי המדובר. אבל בסתם מקומות שכתבה התורה אדם, כוונתה דווקא לישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה והכתיב, הרי נאמר בספר יונה פרק ד' פסוק י' א', ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, הרי שכינתה התורה את הגויים שבננבי בשם אדם. מתרצת הגמרא ההוא, גם בפסוק הזה נאמרה לשון אדם, לאפוקי בהמה להוציא מכלל הבהמות שהוזכרו גם הם בפסוק. והערת הגמרא באופן אחר, מדוע הסך על עובדי כוכבים פטור, ויבאי תימה אם תרצה תתרץ ותאמר שבאמת גם עובדי כוכבים קרויים אדם. ומכל מקום הסך על גופם פטור, והיינו כדי קטני, תנא קמי דרבי אלעזר, כפי ששנה התנא בברייתא לפני רבי אלעזר, כל שישנו בסך, כל מי שמוזר לא לסוך את עצמו או את אחרים, ישנו בבלי סך, הוא כלול במה שאמרה תורה על בשר אדם לא יסך, והסך עליו חייב. ואילו כל מי שאינו בסך, ובכלל זה עובדי כוכבים שאינם מצווים שלא לסוך את עצמם או את אחרים, אינו בכלל איסור בא לסך, דהיינו, אף ישראל הסך אותו, אינו עובר על האיסור. והנפקמינה בין התירוץ הזה לתירוץ הקודם, לגבי ישראל קטן. אם הטעם שהסך את העובד כוכבים פטור, זה משום שאינה עובדי כוכבים קרויים אדם, אם כן הסך את הקטן חייב, שהרי הוא ודאי קרוי אדם, שהרי הוא מתאמה באוהל, וכן האורגו חייב מיטה. אבל אם הטעם הוא משום שכל שאינו בסך, אינו בלא יסך, אם כן, גם הסך את הקטן פטור, כיוון שהוא עצמו אינו מוזר שלא לסוך. כך מסביר הערוך לנר. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך, נאמר בברייתא אחרת, הסך בשמן המשחה לבהמה וחילים, לעובדי כוכבים ומאיתים פטור, והסך בשמן זה למלאכים ולכהנים גדולים, לאחר שכבר נמשכו פעם אחת כדין, רבי מאיר מחייב קראת ורבי יהודה פוטר. מברר את הברייתא וכמה השיעור שיסוך ויהיה חייב קראת. רבי מאיר אומר כל שיעור, רבי יהודה אומר חייב רק אם נתן מהשמן בשיעור כזית. סברה עכשיו הגמרא שהמחלוקת היא לגבי מלאכים וכהנים. תמאה הגמרא כיצד אמר רבי יהודה שהסך כזית חייב? ואמר רבי יהודה בתחילת הברייתא שהסך למלאכים וכהנים פטור. תרצת הגמרא כי פטר רבי יהודה, מה שפטר רבי יהודה היינו רק גבי מלאכים וכהנים, אבל גבי אדיוט מחייב, ועל זה אמר ששיעור החיוב הוא בכזית. בררת הגמרא את טעם המחלוקת בשיעור האיסור. רבי מאיר ורבי יהודה במאי פליגי, מהו טעם מחלוקתם לגבי שיעור איסור שיחה? ראירת הגמרא אמר רב יוסף באה פליגי, בדרשה זו נחלקו, רבי מאיר סבר שיש לדרוש כך, על בשר אדם לא ייסח כתיב, כך נאמר בפסוק לגבי עיקר האיסור, וכתיב נאמר בפסוק הבא לגבי חיוב קראת, ואשר ייתן ממנו על זר. מה שיחה האמורה בפסוק הראשון היא בשיעור כלשהו, שהרי לא מצינו בשום מקום שיש שיעור לשיחה, אף נתינה האמורה בפסוק השני היא בכלשהו, ואף שבסתם מקומות נתינה היא בכזית. אם כן משמעות לשון הגמרא שיש חילוק בין שיחה לנתינה. ומסביר הערוך לנר ששיחה היינו שנותן את השמן בידו או בדבר אחר ומושך ומשפשף את השמן על הבשר, ואילו נתינה ששופך את השמן על הבשר מבלי שנוגע בו כשבא על הבשר. ואילו רבי יהודה סבר ילפינה יש ללמוד נתינה דעל זר, נתינה שנאמרה בפסוק של אשר ייתן ממנו על זר, מנתינה דעלמה האמורה בכל מקום. מה נתינה דעלמה שיעורה בכזית? ולומדים כן מהפסוק ונתן לכהן את הקודש, ושם הפסוק עוסק בזר שאכל תרומה ושיעור אכילה בכל מקום ובכזית. אף נתינה דעל זר שיעורה בכזית. מסיימת הגמרא, אבל שיחה נצרכת לממשך למשיכת מלאכים וכהנים גדולים, דברי הכל שיעורה בכל שיעור ואין צורך בכזית. כלומר, אפילו לרבי יהודה שהאיסור בזר הוא בכזית, אין לומר שזה סימן שאין חשיבות בפחות מכזית, וממילא גם משיכת כהנים ומלאכים צריכה להיות בכזית, אלא די בשיחת כלשהו. כך תוספות בדיבור המתחיל, מלאכים. והערת עכשיו הגמרא את המחלוקת הראשונה בברייתא לגבי הסך על מלאכים וכהנים. והערת הגמרא ואמר רב יוסף במאי פליגי במנך לקור רבי מאיר ורבי יהודה גבי הסך על מלאכים וכהנים אם חייב או פטור. אומרת הגמרא רבי מאיר סבר ואשר ייתן ממנו על זר כתיב, כך נאמר בפסוק ואף מלך וכהן. אשת הזרים נינו. עכשיו לגבי משיכה זו דינם כזרים, שהרי אין צורך במשיכה זו. ואילו רבי יהודה סבר באינן כדי לעבור באיסור זה יש צורך עד אי כזר עד שיהיה אדם ששכים אותו זר מתחילתו ועד סופו, ואילו מלך וכהן מעיקר עליו זרים אבו. בתחילה לא היו דינם כזרים, שהרי הייתה מצווה למושכם. והערת הגמרא שגם במקום אחר נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במחלוקת דומה. אמר רבי קברי בנו של רבי עמי, ורבי מאיר ורבי יהודה שבברית הזו עזדו לטעמיו, הלכו לשיטתם במקום אחר. דתנן, שנינו מחלוקת זו במשנה במסכת תרומות פרק זין משנה ב', כך שנינו בה. בת כהן שניסית לישראל ואכלה בתרומה באיסור, שהרי לאחר שניסית לישראל אסורה בתרומה משלמת את הקרן כיוון שהיא אסורה בה, וכדין כל אדם הגוזל את ממון חברו. אינה משלמת את החומש כיוון שאינה זרה ולא יצא לגמרי מקדושת כהונה, שהרי אם ימות בעלה תוכל להינשא לכהן ולאכול בתרומה, ואם ימות בעלה בלא ילדים תחזור לבית אביה ותהיה מותרת בתרומה. ואם זינתה מתתה בשריפה כאמור בתורה ובת איש כהן כתחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תשרף, אבל אם ניסית לאחד מן הפסולין לה, כגון חלל נתין או ממזר ואכלת תרומה, משלמת קרן וחומש. כיוון שנתחללה בביאתו לעולם, ועתה דינה כזרה, שהרי אף אם ימות בלא בנים, תהיה אסורה בתרומה, וכן היא אסורה להינשא לכהן. ואם זינתה, מתעתה בחנק, ככל אישה ישראלית שזינתה, שהרי יצא לגמרי מקדושת כהונה. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, והכוונה לרב יהודה שבדרך כלל הוא החולק על רבי מאיר, אחת זו ואחת זו, בין שניסית לישראל ובין שניסית לפסולה, משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש ומתעתה בשריפה. כיוון שלא אמרה תורה שיהיה דין האישה כזרה עד שתהיה זרה מתחילתה ועד סופה. יצאה זו שמתחילתה לא הייתה זרה, שהרי הייתה אוכלת בתרומה ביותה בבית אביה, ונמצא שמחלוקתם במשנה הזו היא מעין מחלוקתם בברייתא לעיל, שלדעת רבי מאיר זר נחשב מי שעתה הוא זר, ולכן אמר בברייתא לעיל שאסך מלכים וכהנים חייב, וכן אמר במשנה במסכת תרומות, בת כהן שניסית לפסולה חייבת בחומש ודינה בחנק, ואילו לרבי יהודה יש צורך שיהיה זר מתחילה ועד סוף, ולכן בברייתא לעיל פטר את אסך על מלכים וכהנים, כיוון שמתחילה לא היו נחשבים כזרים, וכן במשנה בתרומות אמר שאשת כהן שניסית לפסולה פטורה מחומש ומתעתה בשריפה, כיוון שלא הייתה זרה תמיד. בברייתא לעיל בדף עמוד ב' נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר בשיעור נתינה של שמן המשחה. מבארת הגמרא את שיעור הנתינה האמור במקומות אחרים. אמר רב יוסף, מחלוקת, מה שנחלקו רבי יהודה ורבי מאיר זה רק בנתינת שמן המשחה, עם שיעורו בכזית או בכלשהו. ובשינויי דשנינן, וטעמי מחלוקתם הם כתשובות שישבנו לעיל, האם מקישים, האם משווים נתינה לשיחה או לא. אבל נתינה דעלמה, בשאר מקומות שנאמרה לשון נתינה, כגון האיסור ליתן לבונה על מנחת חוטא, כאמור ולא ייתן עליה לבונה כחטאתי, דברי הכל שיעורה הוא בכזית. ולמידים זאת מהפסוק ונתן לכהן את הקודש שעוסק בזר שאכל תרומה, ושיעור אכילה בכל מקום הוא בכזית. חוזרת הגמרא לדון בברייתא שהובא לעיל בדף עמוד ב' בעניין שיחת עובד כוכבים. אומרת הגמרא גופא, נשוב לעיקר דברי הברייתא שהובא לעיל ונבאר אותה. תני תנא קמי דרבי אלעזר שנה תנא, אדם ששונה משניות וברייתות את הברייתא הזו לפני רבי אלעזר, כל שישנו בסך שהוא מצווה שלא לסוך על עצמו או על אחרים, ישנו בבעלי סך. גם אחרים מוזרים שלא לסוך את בשרו, וכל שאינו בסך, כגון עובד כוכבים שאינו מצווה שלא לסוך משמן המשחה, אינו בכלל איסור בעל איסך. אמר לי, אמר רבי אלעזר לאותו תנא ששנה ברייתא זו לפניו, שפיר כאמרת, יפה אמרת, ראיה לדבריך, שהרי לא איסך כתיב בשני יודים, וכיוון שהאות יוד האחת היא מיותרת, קריבי, יש לקרות זאת כאילו אחת מהאותיות יוד מוטלת בתוך התיבה, וכאילו נאמר, לא יסיך. והיינו שמי שמצווה שלא יסיך לאחרים, מצווים אחרים שלא ייסך, כלומר שלא יחסוכו את בשרו. אבל מי שאינו מצווה שלא יסיך בעצמו, כגון עובד כוכבים שאינו חייב במצוות הללו, אין ישראל מצווים שלא לסוכו. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין איסור השיחה בשמן המשחה. תני רב חנניה קמי דרבה שנה רב חנניה ברייתא זו לפני רבה. מניין לכהן גדול שנטל משמן המשחה שעל ראשו לאחר שמשחוהו, ונתן על בני מאב או על מקום אחר שבגופו, מניין שהוא חייב קראת משום שיחת שמן המשחה, אף שנותנו על גוף עצמו, שנאמר בספר שמות פרק למד פסוק למד ב', על בשר אדם לא ייסח, וכל אדם במשמעות הזרה זו. אומרים תוסות בדיבור המתחיל מניין, אין הכוונה שיש מילה בשמן המשחה אף לאחר שנעשית מצוותו, שהרי לעיל מנתה הגמרא את הדברים שיש בהם איסור הנאה לאחר שנעשית מצוותם, כבגדי כהונה ועגלה ערופה, ולא מנתה את שמן המשחה, אלא כוונת הגמרא, שאין מצוות המשיכה מסתיימת עד שיתנגב השמן מעל ראשו, וכל זמן שהוא שם עדיין מתקיימת המצווה. ולכן אם נטלו משם וסחו על בני מאב, חייב. בקשה הגמרא, אמר לי רבך ברי דרבה לרב אשי, מה ישנה מעד אתניה, במה שונה דין זה מדין אחר ששנינו בברייתא? כהן שסח בשמן של תרומה כדינו, שמותר לו ליהנות משמן תרומה באופן הזה, בן ביתו אף שהוא ישראל והוא גדול, מתעגל בו, רשאי להתחכך בגופו וליהנות מאותו שמן, ואינו חושש לאיסור, כיוון שכבר התבטל ביתר לגופו של הכהן. והוא הדין שגם לישראל אחר מותר לעשות כן, אלא שהדרך היא שהנכד מתחכך בסבו, ולא אדם אחר. אם כן, מדוע כאן אסור לכהן הגדול עצמו להעביר את שמן המשחה מראשו לשאר גופו לאחר שכבר ניתן ביתר על ראשו? אמר לי, הישיב לו רבשי, התם שם לגבי ההנאה משמן תרומה ומתו בו כי חללו הוא כתיב. כך נאמר בפסוק. יש ללמוד מן הפסוק הזה. כיוון דחללי, האיתחיל. כיוון שהשתמשו בו בשימוש של חולין, יצא לחולין ומותר גם לישראל ליהנות ממנו. אבל גבי שמן המשחה של הכהן הגדול כתיב, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו. הרי שאף לאחר שכבר ניתן על ראשו, עדיין שמן משחה קר ירחמנה, מכנה אותו הפסוק שמן משחה. זה בא ללמד, דאף על גב, דאיתי עליו. למרות שהשמן נמצא על ראשו, לא יתאכיל, הוא לא יצא לחולין, ולכן אפילו לכהן גדול עצמו, אסור לסוך ממנו על מקום אחר בגופו. אומרת הגמרא שנינו במשנה על אילו חייבין על זדונו קראת ועל שגיגתו חטאת, ועל לא עודה שלהם אשם תלוי. חוץ מן המתמא מקדש וקודשיו, מפני שהוא בעולה ויורד. דהיינו מנתה המשנה שפתחה את המסכת, 36 חייבי קריטות, על כל אחד מאילו חייבים על זדונו קראת ועל שגיגתו שטעה וסבר שאין כאן עבירה, חייב קורבן חטאת. ובכל העבירות הללו, הלא עודה שלהם שלא התכוון לעבור איסור ואינו יודע אם באמת עבר איסור או לא, חייב אשם תלוי. חוץ מן המתמא מקדש וקודשיו, הנכנס בתומה לבית המקדש ומתמא את הקודשים, שאינו חייב אשם תלוי, מפני שאם עבר עבירות אלו בשוגג, הוא חייב בקורבן עולה ויורד ולא בחטאת. ואין אשם תלוי בה, אלא על דבר שבשגיגתו חייבים חטאת שהיא קורבן קבוע, ואילו הם דברי רבי מאיר. מבררת הגמרא מאיזה דין מייתה המשנה את המתמא מקדש וקודשיו. אומרת הגמרא קטני, שנינו במשנה חוץ ממתמא מקדש וקודשיו. מבררת הגמרא, הרי נשנו במשנה שלושה דינים. חיוב קראת במזיד, חיוב חטאת בשוגג, והשם תלוי באופן שלא נודע לו אם חטא. יש לברר ממאי מפיקלי, מאיזה דין מייתה המשנה את המתמא מקדש וקודשיו. מבררת הגמרא, אחי קטני, כך כוונת המשנה לומר. חוץ ממתמא מקדש וקודשיו, שאם לא נודע לו אם חטא, אין מביא השם תלוי. כיוון שאין השם תלוי בה, אלא על דבר שאם היה שוגג גמור בו, היה מביא חטאת קבועה. היינו קורבן חטאת הבעל כל איסור לא תעשה, ואין בו חילוק בין עשיר לעני, שלא כמו בקורבן עולה ויורד שיש בו חילוק. ואילו במתמא מקדש וקודשיו, אף אם היה ברור לו שחטא בשוגג, מביא קורבן עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? היינו חיוב השם שחיובו משתנה לפי עשירותו או עניותו של החוטא, שאם הוא עשיר מביא בהמה, אם הוא עני, מביא שני תורים או שני בני יונה. מקשה הגמרא ונתנינה, ממדוע לשנה התנא גם, חוץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים, לאחר אותו ספק חטא, שאין מביא אשם תלוי, כיוון שכיפר עליו יום הכיפורים ונפטר מקורבן. תרץ את הגמרא, אמר יש לקיש כי קטני, מה ששנה התנא במשנתנו, היינו איך דאית אל החטאה ורחמנה פטרי, במקום שיש חטא, אלא שהתורה פטרתו, כמו במתמא, מקדש וקודשיו. אבל אם עבר עליו יום הכיפורים, ליתה לחטאה, אין חטא כלל, דקה כיפר לי. שהרי כבר כיפר לו יום הכיפורים. תירוץ נוסף, רבי יוחנן אמר, משנתנו עוסקת במבעת בכפרת יום הכיפורים, דכאמר אותו אדם אומר, אין יום הכיפורים מכפר. די עד הרבה, שאם חזר בו מדעתו, בטר לאחר יום הכיפורים, באי ליטויי, עליו להביא אשם תלוי, ולכן לא מנתה המשנה אופן זה של מי שעבר עליו יום הכיפורים. מבארת הגמרא מדוע ריש לקיש לא תירץ כך, אומרת הגמרא וריש לקיש שלא תירץ כך סבר, מבעת נמי מכפר עלי יום הכיפורים. גם מי שמבעת בכפרת יום הכיפורים, יום הכיפורים מכפר עליו. מביאה הגמרא אמוראים נוספים שנחלקו בדין דומה לזה. ובפלוגתא, בדין מעין זה, נחלקו אמוראים אחרים. אדם האומר, לא יתכפר לי חטאתי, קורבן החטאת שאני מביא, לא יכפר לי על חטאי. אביי אמר, אינה מכפרת, ורבא אמר, מכפרת. ואומר תוספות בדיבור המתחילו בפלוגתא, שאין כוונת הגמרא שאביי ורבא חולקים גם לעניין יום הכיפורים. ולא שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים לעניין חטאת. אלא שהמחלוקות שלהם דומות, שהרי ייתכן שאף ריש לקיש אומר שיום הכיפורים מחפר גם למי שמבעת בכפרתו, היינו, כיוון שיום כיפור מחפר על מזיד כשוגג, מה שאין כן בחטאת שמחפרת רק על השוגג. מוסיפים התוספות להוכיח שאביי ורבא אינם חולקים לגבי יום הכיפורים, שהרי בהמשך הגמרא נאמר שרבא חזר בו מדבריו מחמת שיקשו עליו מברייתא לגבי חטאת. ואם מחלוקתם היא גם ביום הכיפורים, נמצא שרבא חזר בו רק לגבי חטאת. שעל זה יקשו עליו מהברייתא, אבל לגבי יום הכיפורים אינו חוזר בו, אלא סובר שיום כיפור מכפר גם למי שמבעת בכפרתו. וכיוון שאנחנו פוסקים הלכה כרבא לגבי אביי, היה ראוי לפסוק כמותו. מאידך אנחנו פוסקים שהלכה כרבי יוחנן לגבי ריש לקיש, וכחכמים לגבי רבי, שמחלוקתם טובה להלן. והרי רבי יוחנן וחכמים הם האומרים שיום הכיפורים אינו מכפר למבעת בכפרתו. ואז תהיה סתירה בין פסקי ההלכה, ולכן צריך לומר שלא נחלקו אביי ורבא כלל לעניין יום הכיפורים. דברי התוספות בדיבור המתחיל, ובפלוקתא. מבארת הגמרא את מחלוקתם. אי חדה אמר לא תקרב באופן שאמר שאין רצונו כלל להקריב את הקורבן. דקולה אלמה לא פליגי דלא מכפרת לדברי הכל אינה מכפרת דכתיב בספר ויקרא פרק א' פסוק ג'. יקריב אותו לרצונו, ואם אינו רוצה אין מקריבים את קורבנו כלל. אמנם למדנו במסכת ערך עם דף חפה א' עמוד א' שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל זהו כיוון כשאומר רוצה אני, נמצא שמקריבו לרצונו, אבל באופן שלא כפוהו. אין מקריבים את הקורבן שלו מרצונו. כי פליגי, מחלוקתם היא באופן דאמר אותו אדם, תקרא ולא תחפר, רצוני להקריב את קורבן החטאת, אבל אין רצוני שיחפר לי על חטאי. אביי אמר, אין מחפרת, דאמר, לא תחפר, אותו אדם אמר לא תחפר, ואילו רב אמר מחפרת, כיוון דאמר תקרב ומוקרב הקורבן לרצונו, כפרה ממילא אתי. הכפרה של הקורבן באה מאליה, ואף שאין רצונו בכפרה הזו. מבארת הגמרא שרבה חזר בו מן הסברה הזו, אומרת הגמרא, ועד הרבה רבה וחזר בו רבה ממה שאמר, וגם הוא סובר שאין קורבן מחפר לאדם שאין רוצה בכפרתו, כדתניא מכוח מה ששנינו בברייתא. יכול יהיה יום הכיפורים מחפר גם על שווין, על אלו ששווים בתשובה, וגם על שאין שווין, ודינו, ויש ללמוד זאת מדין הקורבן. אויל וחטאת ואשם מחפרין, ויום הכיפורים מחפר, יש ללומדם זה מזה, מה חטאת ואשם אין מחפרים אלא על השווין, שהרי נאמר יקריב אותו לרצונו, שצריך לרצות להקריבו ולהתכפר בו, אף יום הכיפורים אין מחפר אלא על השווין, דוחה הברייתא ואומרת לא, אין זה לימוד טוב, שכן אם אמרת את הדין הזה בחטאת ואשם שאין מחפרים על מי שאינו שב, בכל זאת ייתכן, שזהו משום שאין מחפרים על המזיד כשוגג, וכיוון שכוח כפרתם חלש שמחפר רק על שוגג, יש גם צורך לצרף לכפרתם את תשובת החוטא, ואם אינו שב, אינו מתכפר. וצריך לומר שמה שנקטה הברייתא אשם זה לאו דווקא, שהרי יש אשם המחפר על מיזיד, כמובן לכמן בדף ח' עמוד ב', שיש ארבעה מביאים אשם על המיזיד. אבל האם מחמת כן תאמר זאת גם ביום הכיפורים שכוח כפרתו גדול שמחפר על המיזיד כשוגג? יש לומר בו את הסברה הזו, הואיל ומחפר על המזיד כשוגג, מחפר הוא על שווין ועל שאין שווין. אומרת הברית התלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, בלשון אך שנכתב בתחילת הפסוק, חלק הפסוק שאין כפרת יום הכיפורים שווה בכל, אלא רק באותם ששווים. ובגמרא לא התבהר מניין לומדים שיום הכיפורים מחפר גם על המזיד. כותבים תוסות במסכת שבועות דף י"ג עמוד א' דיבור המתחיל הואיל, שדורשים מהפסוק יום הכיפורים הוא, שכפרתו היא בין על שוגג ובין על מיזיד. מסיימת הגמרא את ההוכחה מן הברייתא למחלוקת אביי ורבא. מהי שווין ושאין שווין, האמורים בברייתא? אילי, מה אם תאמר שהכוונה בשווין לעובר עבירה בשוגג ולא שווין הכוונה עובר עבירה במיזיד? לא ייתכן לפרש כך, דעה קטני, שהרי שנינו בדברי הברייתא עצמם. לא אם אמרת בחטאת ואשם שאין מחפרים על המיזיד כשוגג, תאמר ביום הכיפורים שמחפר על המיזיד כשוגג. הרי ששווין ואין שווין הוא נידון נפרד ממזיד ושוגג. ממשיכה הגמרא ומבררת, אלא שמה נאמר שביור הברייתא הוא, כי יד אולה, כדבריו של אולה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אדם שאכל חילב, והפריש קורבן חטאת והמיר דתו וחזר בו להיות ישראל כשר, הועיל ונדחה, יידחה, כיוון שנדחה הקורבן מלהיקרב בבית המקדש בזמן שהיה מומר, כמו שדרשו במסכת חולין דפי עמוד א' מהפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מהמילה מכם, לא מכולם מקבלים קורבן, פעה פסוק למעט את המומר לעבוד עבודה זרה או לחלל שבתות שאין מקבלים ממנו קורבנות. אז כיוון שנדחה הקורבן להיקרב בבית המקדש בזמן שהוא היה מומר, נדחה לגמרי וגם לאחר ששב בתשובה אי אפשר להקריבו. ולמרות שהוא יכול כל רגע לחזור בתשובה, והגמרא במסכת מנחות בדף נ"ט עמוד ב' אומרת שבדבר שביד האדם לבטלו אין אומרים את הכלל של כיוון שנדחה נדחה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל הועיל, שזה רק בדבר שאינו נדחה משום פסול, אלא משום שלא נעשתה עבודה כעוגן. כגון שנתן את הדם ליד שמאל במקום לימין, שיכולו להחזירו לימין. אבל בדבר שהוא משום פסול, כגון כאן, שהאדם פסול מלהביא קורבן, כן אומרים כיוון שנדחה נדחה גם באופן הזה. אם כן, שווין האמור בברייתא, היינו ישראל שהיה כשר מתחילה ועד סוף, ואין שווין, הכוונה ישראל שהמיר דתו ועבר עליו יום הכיפורים. שגם אם חזר בתשובה, אין יום הכיפורים מחפר עליו, הואיל ועוונותיו נדחו מלהתכפר ביום הכיפורים הקודם. דוחה הגמרא, הרי אין סברה לומר כן. נהי דהידחי קורבן. אמנם לגבי קורבן שייך לומר שגוף הקורבן נדחה מלהיקרב על גבי המזבח, אבל כאן לגבי כפרת יום הכיפורים, גברא בר כפרה הוא, האדם עצמו ראוי להתכפר על ידי יום הכיפורים הבא, ככל ישראל כשר, ולא מסתבר שמחמת שביום הכיפורים שעבר היה חוטא, גם יום הכיפורים הזה לא יכפר עליו. מסיקה הגמרא אלא ודאי, שווין האמור בברייתא היינו דאמר יכפר עלי חטאתי, ושאין שווין היינו דאמר לא תכפר עלי חטאתי. ועל זה אמרה הברייתא שחטאת ואשם אינם מחפרים אלא על השווים ולא על שאינם שווים. ושאינם שווים היינו האומרים שלא תכפר עליהם החטאת. שמע מן המוכח מכאן כדברי אביי שאדם האומר שלא תכפר עליו חטאתו אינה מחפרת עליו, וגם רבה הודה לו מחמת הברייתא הזו. ולמרות שלא שמענו בפירוש שחזר בו רבה, בוודאי ידע את הברייתא הזו וחזר בו מחמתה. שרי להלן הגמרא מביאה את יישובו בביאור הברייתא הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל ועד הרבה רבה. מקשה הגמרא סתירה בין הברייתות. מקשה הגמרא ורימינו וקשה על ברייתא זו האומרת שאין יום הכיפורים מחפר לשאינם שווים מברייתא אחרת. כך שנינו בה. יכול היית לומר שלא יהיה יום הכיפורים מכפר אלא על אדם שנטענה בו ולא עשה בו מלאכה וקראו מקרא קודש התפלל בו כסדר התפילה של יום הכיפורים. אבל אם לא נטענה בו ועשה בו מלאכה ולא קראו מקרא קודש, יכול לא יהיה יום הכיפורים מכפר עליו. תלמוד לומר לכך, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק זך, יום הכיפורים הוא מכל מקום שהוא מכפר על כולם, גם על אלו שאינם שווים בתשובה ואפילו אינם שומרים את קדושת יום הכיפורים עצמו. מסיימת הגמרא את הקושייה, והרי תרווי הוא שתי הברייתות, סתם ספרה הוא. סתם ספרה הוא כדעת רב יהודה. כמבואר במסכת סנהדרין בדף פ"ו עמוד א', אמר רבי יוחנן סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרה רב יהודה, סתם ספרי רבי שמעון וכולו אליבא דרבי עקיבא, כולם בשיטתו של רבי עקיבא. אם כן, שתי הברייתות הם סתם ספרה וסתם ספרה כדעת רבי יהודה. קשי ענה הדדי, סותרות הברייתות זו את זו, בראשונה מבואר שיום הכיפורים אינו מכפר לשאינם שווים, ובברייתא השנייה מבואר שהוא מכפר גם לשאינם שווים. מתרצת הגמרא, אמר רבי, לא קשי, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה אומרת שיום הכיפורים מכפר רק לשווים, זו דעת רבי, אליבא דרבי יהודה בשיטתו של רבי יהודה. הברייתא האחרונה אומרת שיום הכיפורים מכפר גם לשאינם שווים, זו דעת רבי, אליבא דידי, כדעת עצמו שהוא חולק על רבי יהודה. אף שסתם ספרה כרבי יהודה, מכל מקום, אין זה כלל מוכרח. ומבארת הגמרא, איכן מצינו שרבי סובר שיום הכיפורים מכפר אף לשאינם שווים. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אומר כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר, חוץ מפורק עול של כל המצוות מעליו, ובמסכת שבועות רשי אומר, פורק עול היינו כופר בעיקר, ומגלה פנים בתורה, מדבר על דברי תורה בחוצפה ועזות פנים, ובמסכת סנהדרין בדף צדיתת עמוד ב' אמרה הגמרא שמגלה פנים בתורה זה כגון מנשה מלך יהודה שהיה יושב ודורש אגדות של דופי, שהיה אומר שלא היה למשה לכתוב את הפסוק ותמנע את הפילגש, וכן את הפסוק וילך ראובן בימי קציר חיטים שאין למידים מהם דבר. ואילו רבי יוחנן ורבי יושע בן לוי פרשו שמגלה פנים בתורה הוא המבזה תלמיד חכם. והרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה י"א כתב שעושה עבירות ביד רמה בין עבירות קלות ובין עבירות חמורות נקרא מגלה פנים, כי העיז מצחו ולא בוש מדברי תורה. המשיך רבי ואומר, הוא מאיפר ברית בשר שאינו מקיים מצוות ברית מילה, ורבינו יונה מפרש שזה המושך באורלתו כדי להיראות כערל, כמי שעושה להכעיס כדי לאבזות המצוות, שאם עשה תשובה על חטאים אילו יום הכיפורים מכפר לו, ואם לאו, אם לא עשה תשובה, אין יום הכיפורים מכפר. תירוץ נוסף מביאה הגמרא לסתירה בין הברייתות, רבה אמר, הווה רבי אליבא דנפשי, שתי הברייתות נשנו בדעת רבי עצמו, ואף שאמר רבי שיום הכיפורים מכפר לשאינם שווים, מודה רבי בעבירות דיום הכיפורים גופי דלא מכפר. יום הכיפורים עצמו כגון שלא התענה או עשה בו מלאכה או לא קראו מקרא קודש, אין יום הכיפורים מכפר. וגם בברייתא השנייה שאמר שיום הכיפורים מכפר גם אם לא התענה בו או עשה בו מלאכה, היינו שמכפר לו על שאר העבירות אבל אינו מכפר על העבירות האלו. וגם הברייתא הראשונה עוסקת בעבירות של יום הכיפורים עצמו, ועליהם אמר רבי שאין יום הכיפורים מכפר לשאינם שווים. ולמרות שסתם ספרה רב יהודה ואילו רבה מעמיד את שתי הברייתות כרבי, מבאר הריטב"א שרבה סובר שבאמת אין מחלוקת בין רבי לרבי יהודה כלל, ולדברי הכל יום הכיפורים מכפר גם על שאינם שווים, וממילא שתי הברייתות סוברות גם כרבי יהודה שלא חולק כלל על רבי. והטעם שאמר רבה הווה רבי ולא אמר הווה רבי יהודה, כיוון שלא שמענו דין זה בפירוש מרבי יהודה עצמו. נמצא לפי תירוץ הגמרא שהמבואר בברייתא הראשונה שלומדים את דין יום הכיפורים מחטאת ואשם, שכשם שאינם מכפרים על המבעט בכפרתם, כך יום הכיפורים אינו מכפר על המבעט בכפרתו, היינו דווקא בעבירות של יום הכיפורים עצמו. אבל שאר העבירות מתכפרות. ומוכיח רבה את דבריו, די לא תאימה אחי, אם לא תאמר כך שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות של חילול יום הכיפורים עצמו. קראת דחייבה התורה את המחלל קדושת יום הכיפורים לרבי, כיוון דבכל שעתה ושעתה מכפר, מאחר שעיצומו של יום מכפר בכל שעה ושעה, הכי משכחת לה. כיצד ניתן למצוא אופן שיתחייב בו? והרי אף אם אכל או עשה מלאכה ביום הכיפורים, לאלתר הוא מתכפר, ולשם הכתבה התורה עונש כרת במחלל את יום הכיפורים. אבל בשאר עבירות זה לא קושייה, כי ייתכן שיענש בכרת מיד כשחטא, קודם שיבוא יום הכיפורים לכפר עליו. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ומהי קושייה? מהי הקושייה של רבה שמכוחה הוכיח את דבריו? הרי יש לדחות זאת. דילמה דעבה דוד אתה כולה לילה. שמה דיברה התורה באדם שעשה מלאכה כל הלילה והתחייב בכרת, ובעדי עמוד השחר, כשעלה עמוד השחר קודם שהאיר היום, מת אותו אדם. דלא אב הימה דלכפר לי, שלא היה חי ביומו של יום הכיפורים כדי שיכפר עליו היום. שהרי ליל יום הכיפורים אינו מכפר, אלא היום בלבד מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. חוזרת הגמרא ומעמידה את רעייתו של רבה. אומרת הגמרא, תנח קרא דלילה, אכן לדבריך נוח ומובן מדוע כתבה התורה, חיוב קראת לא עושה מלאכה או אוכל בליל יום הכיפורים. אבל קראת דעימה מה? חיוב קראת האמור על מי שעושה מלאכה או אוכל ביומו של יום הכיפורים, כנאמר, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועבדתי את הנפש, האם מקרב המה? הרי שכתבה התורה חיוב קראת על אכילה ומלאכה שנעשים בעצם היום הזה, וקשה איך היא משכחת לה באיזה אופן ייתכן הדבר הזה שיתחייב קראת ביום, הרי מיד כשחותם מחפר עליו יום הכיפורים. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, ומה היא קושייה? מה הקושייה בכך? דילמה בעדד כאכל נהמה חנק תאום צהומית, שמה מדובר באופן שבעת אכילתו לחם עם בשר נחנק מהבשר ומת מיד, דלא עוול הישעות באימם הדלחפר לי, שלא עבר עליו רגע אחד ביום לאחר העבירה כדי שהוא יתכפר. הנה מאופן נוסף, דאבה דוד דתי סמוך לשקיעת החמה, עשה מלאכה סמוך לשקיעת החמה של מוצאי יום הכיפורים, ולא הייתה שעות ביום לאחר העבירה לחפר עליו. אינמי, עוד הסבר, בעדי דאבי דוד דתי פסקה מערה לשקי, בעודו עושה מלאכה במעדר שבידו, חתך המעדר את שוק רגלו, ומית, ומת מיד, דלא אבל לשעות באימם, עד לחפר לי, שגם בזה לא הייתה שעות ביום הכיפורים לחפר עליו. נמצא שאין להוכיח מחיוב קראת האמור ביום הכיפורים שיום זה אינו מחפר על עבירות של חילול יום הכיפורים עצמו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת, והחכמים אומרים, אף המגדף אין מביא על שגיגתו חטאת, ולא על לא עודה שלו אשם תלוי. לא עודה שלו הכוונה שלא התכוון לעבור איסור ואינו יודע אם באמת עבר איסור או לא. אומרים אם כן חכמים שבמקרה זה הוא לא מביא אשם תלוי, שנאמר בספר במדבר פרק תדבב פסוק חפתי, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. יצא מגדף מן הכלל הזה שאינו עושה מעשה, כי דיבורו אינו נחשב מעשה. מבררת הגמרא, מהי אף המגדף? לגבי מה אמרו חכמים אף המגדף? מבררת הגמרא, רבנן, חכמים שבמשנתנו שמעו לי לרבי עקיבא שהוא התנא ששנה את משנתנו כפי שיבואר להלן. דתני שהוא שונה בעל אוב בכלל חייבי קורבן. ולא תני, הוא לא שנה את הידעוני. אוב זה מין כישוף שעושה בעצם של המת, ומעלה את המת בבית השכי שלו, וידעוני מכניס לפיו עצם חיה, ומדבר אותו העצם. כשחכמים שבמשנתנו שמעו את רבי עקיבא, ששונה במשנה בעל אוב בכלל חייבי קורבן, והוא לא שנה את הידעוני, אמרו לי חכמים לרבי עקיבא, מה ישנה? במה שונה ידעוני שאתה סובר דלא מייתי קורבן, שאינו מביא קורבן? הרי זה משום דלית במעשה, שהוא לא עושה מעשה, אלא מניח את עצם החיה ששמע ידוע בתוך פיו, והעצם מדברת מאליה. אם כן, מגדף נמי, ליד במעשה, גם מגדף אינו עושה מעשה, אלא דיבור בלבד, ולכן אין לחייבו קורבן. ויהיה הגמרא ברייתא בעניינו של מגדף. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מגדף בשוגג מביא קורבן, הואיל ונאמר בו כרת, דברי רבי עקיבא. ואומר, והרי נאמר לגבי קורבן פסח, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, כי קורבן השם לא הקריב במועדו, הטעו עיסה. ובהמשך תבאר הגמרא את סיום דבריו של רבי עקיבא. תמאה הגמרא על תחילת דברי רבי עקיבא, וכלל ההוא, וכי כלל מוחלט הוא דקול איכה דכתיב בעיקרת, שבכל מקום שאנשה התורה את המזיד בקרת, מה הייתי קורבן? אז בשוגג הוא מביא קורבן? והפסח ומילה, מצוות פסח ומצוות ברית מילה, דכתיב בהו שכתבה בהם התורה עונש קרת למזיד, ומכל מקום לא מה הייתי קורבן? אין השוגג מביא קורבן? מתרץ את הגמרא אחי כאמר כך הוא ביור הברייתא. מגדף מביא קורבן על שוגג, הואיל ונאמר בו קראת במקום קורבן, אלו עם דברי רבי עקיבא. מבארת הגמרא את דבריו כסבר רבי עקיבא, מי גודה בא עם מכתב קראת באלמה, מתוך כך שהייתה התורה צריכה לכתוב את עונש הקראת של מגדף במקום אחר, עם שאר חייבי קריטות, וכתיב קראת במקום קורבן, וכתבה התורה את חיוב הקראת של מגדף בתוך פרשת חיוב הקורבנות, ושם נאמר את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב המה, שמע מינה. יש ללמוד מכך שמגדף בשוגג, מה איתי קורבן, מביא קורבן, ולכן כתבה התורה את דינו בפרשה הזו. מבארת הגמרא את המשך הברייתא, ואומר חטאו עיסה. אומרת הגמרא, דבר זה עתה לרבנן, דבר זה נאמר על ידי חכמים לרבי עקיבא. ואחי כאמרי רבנן, כך אמרו לו חכמים, אתה אומר שמגדף מביא קורבן? מי סברת וכי אתה סבור לומר שמגדף האמור בפסוק בפרשת קורבנות, היינו מברך את השם? והגמרא נוקטת בלשון סגין האור, בלשון הפוכה, וכוונתה למקלל? הדבר הוא לא כך, אלא מגדף שבפסוק היינו עובד עבודה זרה. וכיוון שלא נאמר קראת של מברך את השם במקום קורבן, יש לפוטרו מקורבן. ומה שאמרו חכמים במשנה, אף המגדף, שאף הוא פטור מקורבן, כוונתם לומר תשובה לדברי רבי עקיבא, שאף מברך את השם שאתה מכנה ומגדף, אנחנו אומרים שהוא פטור מן הקורבן. מבררת הגמרא, מניין לומדים חכמים חיוב כרת במברך את השם? שואלת הגמרא, אלא לדברי חכמים הסוברים שמגדף האמור בתורה, היינו עובד עבודה זרה ובו נאמר כרת, אם כן חיוב כרת במברך את השם מנהלן. מניין הם לומדים זאת? משיבה הגמרא, חכמים דורשים זאת בגזירה שווה. כתיב במברך את השם, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח את אור. וכתיב בפרשת קורבן פסח, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. יש לדרוש. מה להלן בקורבן פסח יש חיוב כרת? אף כאן במברך את השם יש חיוב כרת. ובמסכת פסחים בדף צדיק ג' עמוד א' נחלקו רבי ורבי נתן, מתי נאמר כרת על מי שלא יקריב קורבן פסח? לדעת רבי יש חיוב כרת בין על מי שלא יקריב בפסח ראשון ובין על מי שלא יקריב בפסח שני. כלומר, בין אם יזיד בראשון אבל שגג בשני, ובין אם שגג בראשון ויזיד בשני. ולדעת רבי נתן נאמר כרת רק על פסח ראשון. וביארה שם הגמרא שנחלקו בביאור הפסוק. רבי דורש כך, וחדל לעשות הפסח ונחרטה בפסח ראשון. קורבן השם לא יקריב במועדו בפסח שני, ועל זה נאמר חטאו יישא. ולמד רבי שלשון חטאו יישא זה חיוב כרת, כיוון שהוא סובר שמגדף האמור בתורה, היינו מברך את השם ויש בו כרת. כנאמר, את השם הוא מגדף ונחרטה. ונאמר בו לשון ונסח את אור, שנאמר איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח את אור. ואילו רבי נתן דורש את הפסוק כך, וחדל לעשות הפסח ונחרטה, שהרי את קורבן השם לא יקריב במועדו, והיינו במועדו הראשון בלבד. מה שנאמר חטאו יישא, בא ללמד מפסח למברך את השם שנאמר בו ונסח את אור, שגם הוא חייב כרת, אבל כרת שנאמר במגדף אינו שייך למברך את השם, כיוון שהוא סובר שמגדף האמור בפסוק הוא עובד עבודה זרה. ובסוגייתנו נחלקו בזה רבי עקיבא וחכמים. לדעת רבי עקיבא נאמר חיוב כרת במברך את השם, וממנו יש ללמוד שחטאו יישא אמור בפסח שני, גם הוא מחייב כרת. ואילו לדעת חכמים נאמר חיוב כרת בפסח, והפסוק עוסק בפסח ראשון, ולומדים משם חיוב כרת למברך את השם, כיוון שבשניהם נאמר לשון נשיאות חטא. אבל כרת האמור במגדף אינו שייך למברך את השם, אלא לעובד עבודה זרה. הביאה הגמרא ברייתא מבררת מהו אבונו של המגדף. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למד, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. איסי בן יהודה אומר מגדף הוא מלשון מגרף, כלומר, הרי זה כאדם אומר לחברו, גירפת הקערה מהתבשיל שהיה בתוכה, וחיסרת גם את הקערה עצמה. מבארת הגמרא כסבר סובר איסי בן יהודה שמגדף האמור בפסוק מברך את השם הוא, שאבונו גדול שפשט ידו בעיקר. בלזר בן עזריה אומר, הרי זה כאדם אומר לחברו, גירפת הקערה ולא חיסרת את הקערה עצמה. כסבר סובר הבלזר בן עזריה, שמגדף היינו עובד עבודה זרה, כגון משורר ומזמר לכבודה, שאין זה דבר חמור כל כך כמו המברך את השם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת במחלוקת הזאת, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בפסוק את השם הוא מגדף, רבלזר בן עזריה אומר בעובד עבודה זרה כתוב מדבר. והחכמים אומרים לא בא הכתוב אלא ליתן כרת, לי מברך השם, כדעת איסי בן יהודה שבברייתא הקודמת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף זין עמוד ב'. המשנה שלפנינו דנה בקורבן שמביאה יולדת. התוסות יום טוב כותב שהתנה עובר עכשיו לבאר את חייבי החטאות, והוא פותח בקורבן יולדת שאינו בעל חטא. נאמר בתורה לגבי יולדת זכר או נקבה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוקים ו' עד ח'. ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה או תור לחטאת אל פתח אוהל מועד אל הכהן, ויקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. רואים בפסוקים הללו שכל יולדת חייבת להביא שתי קורבנות, עולה וחטאת, ונאכל לכהנים. ובאופן שיש ספק האם התחייבה בקורבן, אף שאת קורבן העולה יכולה להביא ללא חשש ולהתנות, שאם אינה חייבת בו הרי היא מביאה אותו בנדבה, אבל לגבי החטאת אינה יכולה להתנות, כן, שאין חטאת בה נדבה. ולכן אמנם מקריבים את החטאת מספק, כיוון שמספק חייבת היא להביאה, ודרשו זאת במסכת נזיר דף חפתת עמוד א' שחטאת הרוב באה, גם במקום שיש ספק בעיקר חיובה כמו כאן, אבל אינה נאכלת כיוון שהחטאת באה מן העוף, אין שוחטים אותו אלא מולקים אותו. שחיטה כשירה נעשית בסכין ומצד הצוואר, ואילו מליקה נעשית בציפורן ומצד העורף. ומליקה מכשירה את הבשר באכילה רק בקודשים, אבל בחולין דינה כנבילה ואסורה באכילה, לכן מספק לא ניתן לאכול את הבשר. אבל זה לא נחשב חיסרון של חולין בעזרה, כיוון שרק אדם עולה על גבי המזבח, ואין זה נחשב אכילת מזבח האסורה, ואין בזה משום חולין על המזבח. וגם אין בזה משום חולין בעזרה, כיוון שלא עשרה תורה, אלא שחיטת חולין בעזרה ולא מליקה. אומרת המשנה בדף זין עמוד ב', יש יולדות המביאות קורבן יולדת וקורבנם נאכל לכהנים, ויש מביאות קורבן ואינו נאכל, ויש שאינן מביאות קורבן כלל. מבארת המשנה את האופן הראשון, יש המביאות קורבן ונאכל. המפלת עובר הנראה כמין בהמה חיה ועוף, מביאה קורבן לפי שאף בבעלי חיים אלו נאמרה לשון יצירה כמו בבריאת האדם. אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אם אינה חייבת קורבן עד שיהיה בו בנפל מצורת אדם. המשנה לא מונה את היולדת ולד בריא וכן לא מפלת ולד רגיל בצורת אדם, כי דבר פשוט הוא שחייבת בקורבן. אלא המשנה מונה את הדברים שיש לדון בהם אם היא חייבת בקורבן. אופן נוסף של המביאה קורבן ונאכל, המפלת סנדל ולד שנפחתה צורתו, ודומה לדג שבים ששמו סנדל, או שיליה שהוולד נמצא בתוכה ואין שיליה ללא ולד, או שפיר מרוקם, אור בצורת הוולד ובתוכו צורת האיברים של הוולד. וכן ולד היוצא מחותך לאיברים וכן שפחה כנענית שהפילה כל אחת מנשים אלו, מביאה קורבן ונאכל לכהנים. עכשיו מבארת המשנה את האופן השני ואילו מביאות קורבן ואינן נאכלות לכהנים, אלא ייקבר או יישרף הקורבן. המפלת ואין ידוע מה הפילה, האם צורת אדם המחייבת קורבן או צורת דגים וחגבים וכדומה שמהצורות המבוארות לכמן, אין בהם חיוב קורבן. ושתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה ואין ידוע איזו מהן הפילה מין פטור, ואיזו מין חיוב שמביאות שתיהן קורבן ואינו נאכל. אמר רבי יוסי, אי מתי שתי נשים אלו מביאות קורבן ואינו נאכל? בזמן שהלכו שתי אנשים זה למזרח וזה למערב, ואינן יכולות להביא קורבנותיהם יחד. אבל אם היו שתיהן עומדות יחד, שתיהן מביאות קורבן ונאכל. והגמרא תבאר את טעמו של רבי יוסי. מבאר את המשנה את האופן השלישי, אילו נשים שאין מביאות קורבן כלל, המפלת שפיר אור של ולד שאין בו איברים כלל, אלא הוא מלא מים, או מלא דם, או מלא גנינין, גוונים, צבעים שונים ללא צורה, ולא חוששים שהיה שם ולד ונימוח, כיוון שאם כן היה כולו בצבע אחד, וכשהוא עשוי מצבעים רבים, זה סימן שלא היה שם ולד. המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמסים, המפלת יום 40 לעיבורה או קודם לכן, שעד אז אינו נחשב כעובר אלא כמים בלבד, ויוצא דופן, ולד שיצא על ידי שחתכו את דופן הרחם שלהם ולא נולד כדרך הרגילה, כל אלו פטורות לגמרי מקורבן. מביאה המשנה את דעת החולק על האופן האחרון, רבי שמעון מחייב קורבן ביוצא דופן. זוהי המשנה שלנו הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה וכן שפחה כנענית שהפילה כל אחת מנשים אלו מביאה קורבן ונאכל לכהנים. מבררת הגמרא, מנהלן מניין ללמד הדין הזה שגם שפחה כנענית שילדה חייבת להביא קורבן? מבררת הגמרא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא את הדרשה הזו, נאמר בתחילת פרשת חיוב קורבן יולדת, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע. אין לי ללמוד מלשון זו אלא חיוב קורבן בבני ישראל, בבת ישראל שילדה, גיורת ושפחה שילדו מניין שאף הן חייבות בקורבן זה. תלמוד לומר, לכך נאמר בהמשך הפסוק, אישה כי תזריע וילדה זכר, לשון אישה כולל את כל הנשים, גם גיורת ושפחה. מברר את הגמרא, מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לשפחה? תמאה הגמרא, מהי וכן שפחה? כלומר, מדוע יש צורך בריבוי מהפסוק שגם שפחה חייבת בקורבן? והרי העבדים ושפחות חייבים בכל המצוות שם אישה מצווה בהם. ואם כן, ודאי תהיה השפחה מצווה בהבאת קורבן יולדת ככל בת ישראל. מתרץ את הגמרא, סל כדאי תחמינה, הייתי סבור לומר, לולי הלימוד מהפסוק, כי אמרינן מה שאנחנו אומרים שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה? אני מי לכלל זה הוא רק בדבר ששווה בין באיש ובין באישה? אבל יולדת קורבן יולדת זה בנשים איתה. בנשים זה נמצא ואילו באנשים לאיתה אין חיוב זה שייך. אימא לא תחייב שפחה. שמה נאמר שאין השפחה חייבת בכך? האח איתן השפחה. לכך הוא צריך חתנה בברייתא לשנות את דין השפחה מפסוק. ועוד שנינו במשנה, אילו מביאים קורבן ואינן נאכלות. שתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה. ואמר רבי יוסי, אי מתי בזמן שהלכו זה למזרח וזה למערב, אבל אם היו שתיהן עומדות, שתיהן מביאות קורבן ונאכל. מבארת הגמרא את דברי רבי יוסי ואומרת, מה יביא דין? מה הן עושות באופן ששתיהן נמצאות במקום אחד? כיצד הן יכולות להביא קורבן שיהיה מותר באכילה, והרי אחת מהן פטורה מקורבן ואסור לאכול את קורבנה? מבארת הגמרא, מי תנתרווה יוחד קורבן ודאי. מביאות שתי אנשים, כל אחת מהן עולה ודאית, וכל אחת עושה תנאי, שאם אינה חייבת בקורבן זה, הוא יהיה לנדבה, ומביאות שתיהן יחד חטאת אוף ספק ומתני, ועושות תנאי, כל אחת אומרת שאם היא פטורה מקורבן וחברתה חייבת, הרי היא מוכלת לחברתה על חלקה, ונמצא שאותה שהיא חייבת בקורבן, היא המביאה אותו לבדה, ולכן מותר הקורבן באכילה. תמה הגמרא, ומעיט לי לרבי יוסי, תנאה? וכי סובר רבי יוסי שתנאי מועיל בדבר הזה? והתנן שנינו במשנה לקמן בדף חף ג' עמוד א', שני בני אדם שאכלו שתי חתיכות, אחת מהן הייתה חילב, ולא ידוע מי מהן אכלה. רב שמעון אומר, מביאים שניהן חטאת אחת ועושים תנאי, שאותו שפטור מחטאת מוכל לחברו על חלקו, ונמצא שאותו שחייב חטאת מביא את קורבנו לבדו. אילו רב יוסי חולק ואומר, אין שניהם מביאים חטאת אחת. מסיימת הגמרא את הקושייה, אלמה מוכח מן המשנה הזו. לרב יוסי להתלתנה, אין רב יוסי סובר שניתן להביא חטאת אחת על שני בני אדם, בעשיית תנאי שהפטור ימחל לחייב על חלקו. תרץ את הגמרא, אמר רבא, מודה רב יוסי במחוסר כפרה, כלומר, במי שאינו מביא את קורבנו משום חטא, אלא שללא הבאת הקורבן אינו רשאי להיכנס לבית המקדש או לאכול קודשים כגון יולדת, שרשאים להביא את קורבנם על ידי תנאי, בזה מודה רב יוסי שניתן לעשות תנאי. וכן קיאטה, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מודה רבי יוסי במחוסר כפרה שיכול להביא את קורבנו בתנאי. ברר את הגמרא מה הייתה, מה מדוע בסתם חטאת סובר רבי יוסי שאין להביאו בתנאי, ואילו במחוסרי כפרה סובר רבי יוסי שניתן לעשות תנאי בהבאתו. ברר את הגמרא הטעם שם בקורבן הבעל חטא, באי גברא ידיעה, צריך האדם להידע בבירור שחטא, דכתיב או הודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. איל כך לא מתיינו מתני, לכן אין שניים יכולים להביא מספק ולעשות תנאי שיהיה הקורבן שייך לחייב בו, כיוון שמי שאינו יודע בבירור שחטא, פטור מקורבן חטאת וצריך להביא אשם תלוי, כדין מי שאינו יודע אם חטא או לא. אבל אחר כאן לגבי מחוסרי כפרה, כי מתיין נשים קורבן, מה שמביאות הנשים קורבן יולדת זה לא על חטא, אלא להשתרו יהי באכילת קודשים, להיות מותרות באכילת קודשים. ובקורבנות האלו אין צורך בידיעה שהרי לא חטאו כלל, אלא יכולות להביא מספק ולהתנות ביניהן, שאותה החייבת בקורבן תזכה בחולו. מוכיחה הגמרא את החילוק הזה כדתני סייפה דהאי, כמו ששנינו בסייפה של המשנה לקמן, רבי יוסי אומר, כל חטאת שהיא באה על חטא, אין שתיים מביאות אותה, אז מבואר בפירוש שרק חטאת שבאה על חטא, אי אפשר להביאה בשותפות. משמע שחטאת של מחוסרי כפרה שבאה להתירם באכילת קודשים, יכולה לבוא על ידי תנאי. ועוד שנינו במשנה, אילו שאין מביאות ויוצא דופן, כך סובר תנא קמא. שיולדת יוצא דופן לא צריכה להביא קורבן, ואילו רבי שמעון כן מחייב ביוצא דופן. ברר את הגמרא מה הייתה מדי רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון המחייב קורבן גם בנולד דרך דופן הרחם, והרי אין זו דרך לידה רגילה שדיברה בה התורה. מבאר את הגמרא מה ריש לקיש אמר קרא, נאמר בפרשת קורבן יולדת ואם נקבה תילד, יכלה התורה לכתוב רק ואם נקבה היא, שהרי כבר כתוב בתחילת הפרשה אישה כי תזריע וילדה זכר, מדוע כתבה התורה ואם נקבה תילד? לרבות לידה אחרת שגם בה יש חיוב קורבן, ומהי אותה לידה אחרת? יוצא דופן, לידת ולד על ידי דופן הרחם. ורבנן, רבנן שאומרים שלידת יוצא דופן היה מחייבת קורבן, מה טעמם? מה היא טעמה? אמר רב מני בר פטיש, נאמר בפסוק אישה כי תזריע וילדה, יש לדרוש שאינה מתחייבת בקורבן עד שתלד ממקום שמזרעת, ולא כשילדה דרך הדופן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה השנייה בדף זין עמוד ב'. במשנה הקודמת התבאר אילו יולדות חייבות להביא קורבן יולדת. אמנם הבאת קורבן יולדת אינה נעשית מיד לאחר הלידה, אלא יולדת זכר תמאה תומת לידה שבוע אחד, וממתינה 33 ימים נוספים המכונים ימי תואר, שבהם, אף אם היא רואה דם אינה נתמת. וביום ה-41 מביאה את קורבנה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ו', ובמלות ימי תארה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה. והיולדת נקיבה תמאה שבועיים וממתינה אחר כך 66 ימים, של ימי תואר, וביום ה-81 מביאה את קורבנה. אישה שהפילה בתוך ימי מלות, שהם 40 לזכר ו-80 לנקבה, אינה מתחייבת בקורבן נוסף, אלא מביאה קורבן אחד על הלידה וההפלה יחד. משנתנו מביאה מחלוקת בדין אישה שהפילה בסוף ימי מלות. אומרת המשנה השנייה בדף זין עמוד ב', אישה מפלת לאור 81, בלילה שלפני היום ה-81 ללידת נקבה, שהייתה יכולה להביא למחרת קורבן ולהיטהר, בית שמאי פוטרין מן הקורבן על הפלה זו, כלומר, שאינה חייבת על כך קורבן בפני עצמו, אלא מביאה קורבן אחד על שניהם, ובית הלל מחייבין בקורבן בפני עצמו. המשנה נוקטת דווקא האופן של המפלת אור ל-81 לנקבה, ולא אור ל-41 לזכר, כיוון שאין הוולד נוצר עד אחר 40 יום. ואם כן, אם היא פילה בסוף 40 יום ללידת זכר, שעדיין לא נוצר ולד, ודאי שאין זו הפלה המחייבת קורבן. כך אומר השיטה המקובצת. מביאה המשנה את טעמי מחלוקתם. אמרו בית הלל לבית שמאי, מה ישנה במה שונה אור 81, ליל 81 שאתם פותרים מקורבן, מיום 81 שאף אתם מודים שחייבת קורבן? והרי אם שיבה לו לתומה, אם הוא שווה ליל 81 ליום 81 לעניין דם נידות, שמיד במוצאי היום ה-80, באור ליום 81 הסתיימו ימי תואר שלה, ואם ראתה דם נתמת, וכי לא ישווה לו לקורבן, האם לא ישווה ליל 81 ליומו לעניין חיוב קורבן? והרי גם בזה יש לומר כן, שמאחר והסתיימו ימי מלות שלה ואפילה, יש לחייבה בקורבן נוסף. מביאה המשנה תחילה את תשובתם של בית שמאי לעניין קורבן, ולאחר מכן ידחו בית שמאי את ראייתם של בית הלל מראיית דמים. אומרת המשנה, אמרו להם בית שמאי, לא, אין ליל 81 שווה ליומו לעניין קורבן, לפי שאם אמרתם דין זה במפלת יום 81 שחייבת בקורבן נוסף, הרי הטעם הוא שכן יצאה אותה אישה לשעה שראויה להביא בקורבן, שהרי לאחר 80 יום חל עליה חיוב קורבן, ולכן מה שהפילה עכשיו מחייב אותה בקורבן נוסף. האם תאמר כן גם במפלת לאור 81 שלא יצאה לשעה שראויה להביא בקורבן? כי הרי אין מביאים קורבן בלילה. ולומדים זאת במסכת זבחים בדף צדיחי תמוד א' מהפסוק, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, רק יום כשר להקרבת קורבנות ולא לילה. אומרת המשנה, אמרו להם בית הלל, ועלו המפלת יום 81 שחל להיות בשבת, תוכיח שלא יצאה לשעה שראויה להביא בקורבן, שהרי אין מביאים קורבן יחיד בשבת, ומכל מקום אף אתם מודים שחייבת קורבן נוסף על הפלטה. אמרו להן בית שמאי, לא, אין לדמות את המפילה בלילה למפילה ביום השבת, לפי שאם אמרתם דין זה במפילה ביום 81 שחל להיות בשבת, שאף על פי שאינו ראוי להבאת קורבן יחיד, מכל מקום ראוי הוא להבאת קורבן ציבור, שהרי תמידים ומוספים קריבים בו, ולכן נחשב שכבר הגיע זמן חיובה בקורבן, ואם הפילה עכשיו מתחייבת בקורבן נוסף, האם תאמר כן גם במפלת לאור 81 שאין הלילה ראוי כלל להקרבה לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור? וכעת משיבים בית שמאי לבית הלל גם על טענתם הראשונה, מכך שלעניין דמים הוא שווה ליל 81 ליומו. הוסיפו ואמרו בית שמאי לבית הלל, והדמים אינם מוכיחים. אין להוכיח מכך שהרועה דם בליל 81 נתמת, שאף אם הפילה תתחייב קורבן. אין להוכיח כך, לפי שאין הנידונים דומים, ראיה לכך, שהרי המפלת בתוך ימי מלות דמי התמאים, שהרי דם תואר הוא רק אם לא הפילה בינתיים ולד נוסף, ואף על פי כן היא פטורה מן הקורבן, אלא מביאה קורבן אחד על הכל, ואף בליל 81 יהיה הדין כן, שאומנם אם ראתה דם נתמת, אבל אם הפילה, תורה מן הקורבן. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר שבית הלל למדו את דינם מפסוק. אומרת הגמרא, תניא שנינו בברייתא, אמרו להן בית הלל בית שמאי, הרי הוא אומר, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ו', ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, איתור הלשון או לבת, בא לרבות את המפילה אור ל-81 ללידת נקבה שחייבת בקורבן נוסף. ולפי ברייתא הזו שטעמם של בית הלל נלמד מדרשת הפסוק, צריך לומר שמה שאמרו בית הלל במשנתנו שמסברה יש לדמות את אור ל-81 ליום 81, היינו לשיטת בית שמאי שאינם דורשים את הפסוק. מביאה הגמרא ספק השייך למחלוקת הזו של בית שמאי ובית הלל. מספרת הגמרא, רבי הושעיה ושכיח קמי דבר כפרה. רבי הושעיה היה רגיל ללמוד תורה לפני בר כפרה, לאחר זמן שב כהניח רבי הושעיה את בר כפרה, ועתה קמי דרבי חייא, ובא ללמוד לפני רבי חייא שהיה גדול מבר כפרה. יום אחד פגש רבי הושעיה את בר כפרה, בא ימיני ושאל ממנו את הספק הבא. זב שראה שלוש ראיות. זב זה אדם שיוצא ממנו שכבת זרע מחמת חולי מסוים, ואם ראה ראייה אחת, הרי הוא תמה עד הערב, אם ראה שתי ראיות, הרי הוא תמה שבעה ימים, ואם ראה שלוש ראיות, נוסף עליו גם חיוב קורבן בסוף שבעת הימים. בזב החמור הזה עוסק את הסוגיה שלפנינו. אם כן, שאל רבי הושעיה את בר כפרה את הספק הבא, זב שראה שלוש ראיות שדינו לספור שבעה ימים ולהביא קורבן, וגם אם ראה ראיות נוספות בתוך אותם שבעה ימים, אינו מביא אל הקורבן אחד, אותו זב שראה שלוש ראיות בליל שמיני שלמחרתו היה יכול להביא קורבן. מה בית הלל אומרים בדבר הזה? האם נפטר בקורבן אחד, או שעליו להביא קורבן נוסף, כיוון שכבר הסתיימו אותם שבעה ימים, וכעת ראה שלוש ראיות שמחייבות קורבן בפני עצמו. ומבאר רבי הושעיה את צדדי הספק. האם טעמה יהודי בית הלל, האם טעמם של בית הלל המחייבים קורבן נוסף במפלת בלילה אור ל-81 זה משום דכתיב או לבט, והרי זה ריבוי מיוחד דווקא ביולדת, אבל זף שראה שלוש ראיות בליל שמיני, פטרי פותרים בית הלל דלא מיית רקראי, שהרי אין פסוק מיותר לרבות את דינו, או דילמה לא שנה, או שאין חילוק ביניהם, וגם זף חייב בקורבן נוסף, אם ראה שלוש ראיות בליל שמיני. אמר לי בר כפרה, הישיב בר כפרה לרבי הושעיה, מה בבלי אומר בדבר זה? כלומר, מה אמר לך רבי חייא שעלה מבבל בפשיטות הספק הזה? איש תיק שתק רבי הושעיה ולא אמר כלום. רבנו גרשום מבאר שהוא שתק לפי שצייר אותו בר כפרה בכך שזלזל ברבי חייא וכינה הוא בשם בבלי, ולא הזכירו בשמו. אמר לרבי הושעיה, בר כפרה, צריכים אנו לדברי עיה. כלומר, זקוקים אנו לתורתו של רבי חייא שאתה מזלזל בו ומחנהו, איה, שהרי יש לפשוט דבר זה על פי הברייתא שהובא לעיל, וברייתא זו נשנתה בבית מדרשו של רבי חייא. המשיך רבי הושעיה ושאל את בר כפרה, נחזור על הראשונות, נשוב לדון בברייתא שהובא לעיל, וכך שנינו בה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי הוא אומר בפסוק או לבט, לרבות אור 81. נעימה כתנאי, שמה נאמר שנחלקו תנאים בנידון הזה, מהו טעמם של בית הלל שלגבי זב, שכבר היה תמם אחמד זיבתו וספר שבעה ימים נקיים. והזב הזה ראה שלוש ראיות נוספות בליל שמיני שלו, ישנם שתי ברייתות. תני חדה בברייתה אחת שנינו שהוא מביא קורבן על שלוש ראיות אלו, ותני יעידך ובברייתה אחרת שנינו שאינו מביא קורבן. מה אליו? תנאי. לכאורה מחלוקת תנאים מבין שתי הברייתות. וסברה עכשיו הגמרא שמדובר באופן שכבר היה תמם אחמד שלוש הראיות, והתחייב בקורבן. ומחלוקתם היא לגבי חיוב קורבן נוסף מחמת שלושת הראיות שבליל שמיני. והתניה, שהתנה של הברייתא אומרת שמביא קורבן נוסף על אותם שלוש ראיות שבליל שמיני כסבר, הוא סובר, שלילה אין מחוסר זמן, אינו נחשב כאילו עדיין לא הגיע זמנו, אלא הרי זה כאילו הגיע זמן הקרבת הקורבן. וכשרואה עכשיו ראיות נוספות, מתחייב בקורבן נוסף. ואף שאינו יכול להקריב עכשיו את קורבנותיו על הראיות הראשונות, וזהו טעמם של בית הלל, אף לגבי המפלת אור ליום 81 שחייבת בקורבן. והד תניא והתנא ששנה שאין מביא קורבן נוסף, כסבר לילה מחוסר זמנו, שכיוון שאינו יכול עכשיו להביא קורבנותיו, הרי זה כאילו עדיין לא הגיע זמן חיובו על הראיות הקודמות, וממילא הראיות שרואה עכשיו מצטרפות לקודמות ומביא קורבן אחד על הכל. ומה שאמרו בית הלל במפלת שחייבת קורבן, היינו משום שדרשו כן מהפסוק או לבט. והוא דין מיוחד ביולדת. דוחה הגמרא את הביור הזה ומבארת את הברייתות באופן אחר. אמר אבונה ברכה, אמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר לעולם, אין מחלוקת בין הברייתות, אלא אני תנאי סברי, תנאים אלו שבשתי הברייתות סוברים שלילה מחוסר זמנו, והרי זה כאילו עדיין לא הגיע זמן חיוב הקורבן. ועד תניא הברייתא אומרת שאמרה שלוש ראיות בליל שמיני מביא קורבן, עוסקת בזב בעל שתי ראיות, שהשבעה נקיים שהוא סופר הם מחמת שתי ראיות שאינן מחייבות קורבן. ולכן כשהוא רואה עכשיו שלוש ראיות בליל שמיני, הוא מתחייב בקורבן. ועד תניא הברייתא ששנינו בה, שאין מביא קורבן נוסף, עוסקת בזב בעל שלוש ראיות, שראה שלוש ראיות ומחמתן ספר שבעה נקיים והתחייב בקורבן. וכיוון שכבר היה חייב בקורבן, התנא סובר שלילה נחשב מחוסר זמן, נמצא שעדיין לא הגיע זמן הקרבת הקורבן. ואף שלושת הראיות של ליל שמיני מצטרפות לחיוב הקורבן הקודם, ודי לו בהבאת קורבן אחד על הכל. תמהה הגמרא, אם מדובר בברייתא בזב בעל שתי ראיות, שכלל לא היה חייב בקורבן, מהי לממרא מחיצה הברייתא? הרי פשוט שאם ראה עכשיו שלוש ראיות חדשות, הוא מתחייב בקורבן. מתרצת הגמרא הקמא שמלן, דבר זה חיצה הברייתא בדבריה, שדווקא אם ראה שלוש ראיות בליל שמיני, הדין הוא שחייב בקורבן. אבל אם ראה ביממה דשביעי, ביום השביעי, לא, אין הראיות מצטרפות. והטעם לכך, כסבר, כיוון שהתנא בברייתא סובר שכל ראייה שסותרת את מניין שבעת הימים, אינה מביאה לידי קורבן. וראייה ביום השביעי סותרת היא את מניין הימים שהתחיל הזב למנות מחמת הראיות הראשונות, והדין הוא שאינה מחייבת קורבן. ואפילו אם ראה שלוש ראיות בתוך אותם שבעה ימים שהתחיל למנות, אינו חייב בקורבן. אמנם אם ראה את אותם שלוש ראיות בליל שמיני, כיוון שאין זה זמן הסותר את מניין הנקיים, מתחייב קורבן על הראיות האלו. נמצא שזב מתחייב קורבן רק אם ראה שלוש ראיות ביום אחד או ביומיים או בשלושה ימים רצופים. אבל אם ראה תחילה שתי ראיות והתחיל למנות שבעה נקיים, אז כל הראיות שיראה בתוך אותם שבעה ימים אינם ראיות המחייבות קורבן, אלא ראיות הסותרות את מניין הנקיים שלו. רק אם יראה שלוש ראיות בליל שמיני, שאין ראיות אילו סותרות את מניין הנקיים שלו, מתחייב בקורבן על אותם שלושה. ואומנם, אם כבר ראה שלוש ראיות רצופות וקודם שסיימם, ראה שלוש ראיות נוספות, אף שאינו מתחייב על הראיות האחרונות, מכל מקום נשאר חיובו שמחמת הראיות הראשונות, ולכן סופר שבעה נקיים אחרי שלושת הראיות האחרונות ומביא קורבן על הראיות הראשונות. ואם ראה את שלושת האחרונות בליל שמיני, אף שאינן סותרות את ראיותיו הראשונות, מכל מקום, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן הראוי לקורבן, די לו בקורבן אחד על כל הראיות. מקשה הגמרא, אמר רבא, במה יוקמת לעד את תניה? במה העמדת את הברייתא האומרת שאם ראה שלוש ראיות בליל שמיני, אין מביא קורבן נוסף? בזב בעל שלוש ראיות, שכבר ראה שלוש ראיות והתחייב בקורבן, ואחר שספר שבעה נקיים, ראה בליל שמיני עוד שלוש ראיות. אם כן, ליטניה היה ראוי לשנות דין זה במשנה לקמן בדף ת עמוד א', גבי חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, שהרי אף הוא מביא קורבן אחד על זיוות הרבה, שאף שראה בליל שמיני שלוש ראיות נוספות, אינו מתחייב בקורבן נוסף, כיוון שהלילה מחוסר זמנו. תרץ את הגמרא, לא שנתה זאת המשנה שם, כיוון דלא פסיקה, אין זה כלל פסוק ומוחלט בכל מקום. דאמר רבי יוחנן, אם ראה ראייה אחת בלילה של יום השמיני ושתיים ביום השמיני, מביא קורבן שני על הראיות הנוספות, לפי שרוב הראיות היו בזמן הראוי להבאת קורבן על ראיותיו הראשונות, ואין ראיות אלו מצטרפות למניין הימים הראשונים. אבל אם ראה שתיים בלילה של השמיני ואחת ביום השמיני, אין מביא, כיוון שרוב הראיות היו בזמן שאינו מחייבו בקורבן נוסף. הגמרא מסייעת לכלל הזה שאמר רבי יוחנן. אמר רבי יוסף, תעידה, אביא לך ראיה לדבר. דאם ראה אחת בלילה ושתיים ביום שמביא. ולא אומרים שכיוון שהראייה הראשונה הייתה בלילה שהוא מחוסר זמן, אינה חוזרת ומצטרפת לראיות שהיו ביום. דעה שהרי כל ראייה ראשונה של זב דינה כשכבת זרע באלמה. וכדין בעל קרי שתמה רק באותו יום, ולערב הוא טובל ונטהר. ואילו חזי תרתן אחניאתה, ואם הוא רואה אחר כך שתי ראיות נוספות, מצטרף אליהו, מצטרפות הראיות הללו לראייה הראשונה, ומחשיבות גם אותה כראיית זיווה. גם כאן, הראייה של הלילה מצטרפת לראיות של היום, ונעשה דינה כראייה של יום השמיני. דוחה הגמרא את הראייה, אמר רב ששת בריידר אבידי, מי דהיריה, וכי הדברים דומים זה לזה? ראייה ראשונה של זב שמצטרפת אחר כך לשתי הראיות הנוספות, חז יהיה בזמן חיובה. ראה אותה הזב בזמן הראוי לחיוב, כלומר, בזמן הראוי לדונו כזב. ואילו כאשר ראה אחת בלילה של יום השמיני, כיוון דלב בזמן חיוב החזיה, כיוון שלא ראה אותה בזמן הראוי לצרפה לראיות האחרות, שהרי לילה מחוסר זמן ובראייה זו היא כראייה בתוך שבעה, אילו דה השמועינן רבי יוחנן דה מצטרף. לולי שהשמיע לנו רבי יוחנן בפירוש שראייה זו מצטרפת לשתי הראיות שראה למחרת ביום השמיני, ואמינה הייתי אומר, לא תצטרף. מברר את הגמרא את עיקר דברי רבי יוחנן ותמהה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן שלילה נחשב כמחוסר זמן, כיוון שאי אפשר להקריב בו קורבנות? ואמר חזקיה, נזיר תמה שדינו להמתין שבעה ימים ומביא קורבן ביום השמיני ומתחיל למנות נזירות חדשה, שחזר ונטמא ביום השמיני לספירת ימי טהרתו, מביא קורבן נוסף, כיוון שבאותו זמן כבר היה ראוי להביא קורבן על טומאתו הראשונה. אבל אם נטמא בלילה של השמיני, אינו מביא קורבן נוסף, כיוון שהלילה אינו ראוי להבאת קורבן. ואילו רבי יוחנן חולק עליו ואמר, אפילו אם נטמא בלילה, גם כן מביא, כיוון שכבר הסתיימו שבעת ימי הטומאה, ואף שאינו יכול להביא קורבן עד הבוקר. הנה מוכח שרבי יוחנן סובר שלילה אינו נחשב מחוסר זמן. תרץ את הגמרא, כי כאמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי יוחנן שימרה שתיים בלילה ואחת ביום אינו מביא קורבן, היינו לדברי האומר שלילה נחשב מחוסר זמן, אבל רבי יוחנן בשיטת עצמו סובר שלילה אינו מחוסר זמן, גם אם ראה את אותם ראיות בלילה, מביא קורבן אחר. בקשה הגמרא על התירוץ הזה, אם אמר כן רבי יוחנן רק לדברי האומר שלילה נחשב מחוסר זמן, פשיטה, דבר פשוט הוא שאם ראה שתיים בלילה ואחת ביום אינו מביא קורבן, שהרי ליל שמיני נחשב כשייך לשבעת הימים שקדמו לו, ומביא קורבן אחד על כל ראיותיו, מתרצת הגמרא, האופן של רעה אחת בלילה ושתיים ביום שמביא קורבן נוסף, יצטריך עלי, וצרח רבי יוחנן להשמיענו. מהו דתי, מה הייתי סבור לומר, כיוון דלאו בזמן חיובה כחזי לי, כיוון שלא ראה את שלושת הראיות בזמן הראוי להבאת קורבן, אלא רק שתיים מהן, לא תצטרף הראייה הראשונה שראה בלילה לחייבו קורבן. כמה שמלה נשמיענו רבי יוחנן שהראיות מצטרפות, וכיוון שרובן היו ביום, מתחייב קורבן נוסף. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף זין במסכת כריתות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לעניין מה אמרה המשנה, חוץ ממתמי מקדש וקודשיו? שאלה שנייה, מניין שעיצומו של יום הכיפורים מחפר? שאלה שלישית, מניין חיוב קראת במגדף? שאלה רביעית, המפלת כמין בהמה חיה ואוף, האם חייבת בקורבן? שאלה חמישית, כיצד חטאת העוף באה לספק, והרי ייתכן שמקריב חולין למזבח? השאלה האחרונה, מי שחייב חטאת והקריבו עבורו, אף שאמר לא תקרב, מה דינו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, זך במנחם אב, כ"ז במנחם אב, תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף זין במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, כוח במנחם אב, תשע"ט. כ"ח במנחם אב, תשע"ט, ונלמד את דף ח' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.